שלום וברכה. טוב, שלום לכולם. השיעור היום אנחנו נקדיש נעשה רגע איזה סיכום ביניים למה שלמדנו עד עכשיו. מאז שנלמדו כאן שני השיעורים על הפרשייה המורכבת של דוד ואוריה ובת שבע, אז קיבלתי הרבה מאוד תגובות והתייחסויות. חלק מהאנשים מאוד מאוד התלהבו, התרגשו אפילו מהפירוש. חלק מאוד הפריע להם, היה הרבה אמוציות. חלק מהפירוש עצמו, חלק מהאופן שבו זה נאמר בשיעור הראשון. גם אני בעצמי הייתי באנרגיות גבוהות, נקרא לזה כך. ואולי טענו שיש כאן איזה השתלטות. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל מי שלא נמצא כאן בכיתה ורואה שכאן בשיעור יושבים בעיקר אנשים שמבוגרים ממני. וחלקם היו בעצמם מורים. אנשים בעלי חוש ביקורת מפותח, אז זה קצת מאפשר לי להיות יותר פתוח. וגם הגיעו שאלות. בחלק עניתי, בחלק הבטחתי שאני אענה בשיעור הזה. אז מה שנעשה היום, בצורה רגועה, שקולה, לא... בצורה רגועה ושקולה, אני אפרוס בפניכם את שתי השיטות המרכזיות. את השיטה המרכזית, הכרתם עד לשיעור, נקרא לזה כך, איפה שנמצאים רוב הפרשנים, ונצביע על הקשיים הרבים שיש בה, ואת מה שלמדנו כאן בשיעור, וגם נצביע על הקשיים שיש בה, גם הפירוש שאנחנו הצענו, הוא לא חף מקשיים ומורכבויות, אבל לדעתי הקשיים הם פחות, הרבה פחות חמורים, אבל נציע את שתי האפשרויות, והבוחר יבחר, אני לא פה בא להכריח אף אחד. כן, אז אני אציע את שתי האפשרויות, בסדר? נתחיל מהפירוש המקובל, מה שנקרא עד היום. הפירוש המקובל אומר את הדברים הבאים. כל האומר דוד חטא בעריות אינו אלא טועה, כי מבחינה פורמלית בת שבע הייתה גרושה, אבל זה היה רק מבחינה פורמלית. הם היו נוהגים לתת גט, לפי רש"י זה הגט על תנאי, או אפילו גט גמור, זה לא משנה לבעלים שיוצאים למלחמה, אבל היה ברור שהבעל הזה אמור לחזור חזרה, ולחזור חזרה לחיות עם אשתו, ולכן בעצם לפי הדבר הזה, לפי הפירוש המקובל, דוד, אפילו אם אני כאילו לא, נגיד בשביל סיבה נעלה, כן, הוא יודע שבת שבע היא ראויה להיות אשתו, כמו שאמרנו, מישהו העיר לי, אני חושב שהוא לא שם לב, שאמרנו בדברי הימים פרק כ"ז, לא בדברי הימים פרק כ"ב, אלא בדברי הימים פרק כ"ז, כשדוד מתאר, לא בזמן שמצווים עליו, אלא בזמן שהוא מתאר את מה שנתן אמר לו, שמה הוא מספר, א', פרק כ"ז, עוד שנייה, שמה הוא מתאר שנתן הבטיח לו שיוולד לו בן, זה כ"ז, זה לא כ"ז, טעיתי, זה לא כ"ז, זה היה לפני. כן, סליחה. כן, בכ"ב. ויאמר דוד לשלמה בנו, אני היה עם לבבי לבנות בית שם אדוני אלוהי, ויהי לדבר אדם וכולי, לא תבנה, כי דמיר, ואני, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, ואני יכולתי לו מכל לבב מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום השקט אתן על ישראל בימיו. אז פה אני חושב שאין הבדל בין שני הפירושים. דוד יודע שצריך להיוולד לו בן נוסף, הוא אמור להיות מזה אישה נוספת, אבל כאן, לפי הפירוש המקובל, הוא בעצם מנצל מאוד מאוד לרעה סטטוס הלכתי, שהוא, יש לו קודים של התנהגות, לוחם שנמצא בשדה הקרב וגירש את אשתו פורמלית, אבל היא מצפה לשובו, ודוד בעצם קורא לה, אולי אפשר לקרוא לזה סוג של איזה, אפשר לסרב למלך, ובא עליה, והיא נכנסת להיריון, ואז, לפי הפירוש הזה, אני אומר את הפירוש, אני חלוטין לא מזדהית, אבל אני אומר אותו, ואז דוד מזמן את אוריה, ומנסה לכאורה מה? להסתיר את ההיריון, לשכנע את אוריה על איך תשכב עם אשתך, כדי שמה יחשבו? שהילד מאוריה, כן? זאב, אתה עושה ככה, כאילו, אנחנו, כן, אבל אני רק אומר את הפירוש, אתם אחרי זה תבחרו כן, הוא מנסה להסתיר את ההיריון, עכשיו אני, שלא יהיה, חלק מה, רוב הפרשנים ככה מדברים, שזה להסתיר את ההיריון, כשאוריה מסרב, אז דוד נתלה באיזה משפט לא במקום שאוריה אמר, הוא אומר, אוקיי, אתה מורד במלכות, אבל אין לו את האומץ להביא את אוריה לסנהדרין, כי כנראה, לפי הדברים, יגלגלו דוד מכל המדרגות, אז הוא, יחד עם יואב, כושר קנוניה, בעצם להרוג את אוריה. אז הוא לא נכשל באשת איש פורמלית, אבל הוא נכשל בניצול חמור מאוד של מעמדו כמלך, עבירה על הקודים האתיים החמורים ביותר של מלך ששולח לוחמים לשדה הקרב, ניסיון להסתיר את ההיריון ויוולד פה איזה ילד שלא ברור מה יהיה איתו, יהיה ממזר, יספק ממזר, לא, 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 לא. ובסוף גם הוא עובר על ארור מכה רעהו בעורמה, יש פסוק כזה נכון? הוא ארור מכה רעהו בסתר. מה זה בעורמה? איפה זה בעורמה? יש גם בעורמה, לא? וכי יזיד, לא, כתוב ככה, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, אז זה שני פסוקים, יפה, אז וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, או ארור מכה, תבחרו את הפסוק שהוא עובר עליו, הוא הורג את אוריה בעורמה, בסדר? ואחרי שנגמר ההספד של אוריה, הוא גם לוקח איתו את בת שבע. כלומר, באמת, אין פה סעיף בשולחן ערוך שאפשר לתפוס את דוד, אבל, טוב, מה אני אגיד, אין מה להגיד, נכון? זה כאילו, על הדבר הזה מגיע נתן ונותן לדוד משל, ואני קודם כל אפרש את הפירוש, אחרי זה אני כמובן אציף את הקשיים. לפי המשל של נתן, אז בעצם בת שבע זו הכבשה, אוריה זה האיש העני, האיש שיש לו רק כבשה אחת, דוד הוא האיש העשיר, שרוצה עוד אישה וחומה, ובמקום לקחת עוד מהאנשים שיש לו, הוא הולך ולוקח את הכבשה היחידה של, 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 של הרע, שזה העשיר, ודוד נורא מתעצבן, בן מוות, ואז נתן אומר לו, אתה האיש. ולמה עשית, ולמה לקחת את אוריה, ולמה לקחת את בת שבע לאישה, ולמה לקחת את הרגת את אוריה, וכו'. ודוד אומר, חטאתי, ומיד נתן אומר לו, טוב, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. בסדר? אבל יש כאן רצף של אנשים, כאלה ואחרים. אחרי הדברים האלו, מה? כן. אחרי הדברים האלו, הילד שנולד חולה, דוד שם, הוא מתאבל עליו ומנסה שהוא יחיה, ימשיך לחיות. והילד הזה מת, אבל דוד ממשיך לחיות עם בת שבע, מנחם אותה, מדבר על ליבה, מנחם אותה, נולד לה ממנה עוד בן, קוראים לו שלמה, ונתן מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לקרוא את שמו ידידיה. אם כך, אלו, זה הפירוש, בסדר? הרווח, כלומר, בת שבע הייתה גרושה על פנאי, או גם אם הייתה גרושה גמורה, זה לא מאוד משנה, הקודים של ההתנהגות היו ברורים, היא מצפה לבעלה. דוד, אפשר להגיד, כמעט הכריח אותה, כשמלך מצווה, אתה מגיע, והכניס אותה להיריון, אחרי זה הוא נסה לטשטש את זה, אחרי זה הוא הורג את אוריה, ואז שולחים לו, הורג את אוריה בצורה עקיפה, כן? ואז שולחים לו את זה, זה האירוע. האם עד כאן? הקשיים, זה הפירוש המקובל. אני שם אותו, זה מה שזה, וככה פירש רשי ועוד, חלק מהאנשים יקשו עליי, איך אתה מפרש פשט? הרי רשי פירש אחר. אז רשי בעצמו הודה כבר לנחדור השבם ש... אם היה לו זמן, הוא היה מפרש את הפשטות אחרת. בואו רק נציף את הקשיים החמורים מאוד. שנייה. אז אנחנו אומרים, הממרה הזאת בגמרא, כל האומר דוד חטא בעריות, באשת איש, הוא פורמלית לא חטא. אז יש פה כמה וכמה קשיים חמורים על הדבר הזה. קודם כל קשיים בפסוקים עצמם, לפי שנדבר על קשיים נוספים, קשיים בפסוקים עצמם. מה? זה עד כדי כך דוד לא מחובר לעצמו שהוא לא מבין מה הוא חטא? כאילו זה... צריך לספר פה משל, מה, מישהו מכם לא מבין את האירוע? תפוס כל אדם ברחוב, אתה לא מבין מה עשית, מה? למה צריך לספר פה איזה משל ובצורה עקיפה? וגם דוד, גם תוך כדי המשל הוא כאילו, הוא לא קולט. מה מדובר כאן? מדובר כאן באדם שלא מבין סיטואציות חברתיות? מה מדובר? בפשט זה נורא נורא קשה, זה חטאים מן הסוג החמור ביותר, המפורש ביותר גם. זה לא איזה משהו, איזה עבירת מס עלומה שלא קיימת, זה סעיף נסתר בחוק. דברים הכי חמורים. כל אחד מאיתנו מזועזע מהעבירות האלו, עד אם כן נשמתו, לבגוד בלוחם שלך ולקחת את אשתו, ולא משנה, פורמלית זה בסדר, נו, אז מה אם זה בסדר? כאילו לא מצאת את הסעיף בחוק, זה הדברים החמורים ביותר, והוא לא מבין, הוא לא קולט, הוא לא קולט מה, הוא מופתע, וואו, איך זה אני? מוזר מאוד, מוזר מאוד, זה קושי אחד. קושי נוסף, סליחה שאני אומר, הוא לא חזר בתשובה בכלל. חוץ מלהגיד חטאתי, הוא לא עשה כלום. איזה מין דבר זה? אדם עשה כאלה עבירות חמורות, לפי מה שאמרנו. קודם כל, המינימום ההכרחי זה שתשחרר את בת שבע. כאילו, אתה לא יכול להמשיך לחיות עם... אמנם היא הייתה פורמלית וכל הדברים האלה, אבל זה... ומה עם הכפרה על מה שעשתה לאוריה? חוץ מלהגיד חטאתי ולחטוף בהמשך עונשים, הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה שום תשובה. איך זה יכול להיות? אז אחת מהאלה ששלחה לי מייל, שבאמת הקשתה הרבה קושיות ודנו בהם. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים במחילתו של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שלו רחמים אינסופיים. קודם כל זה בהחלט נכון, אבל ספר התנ״ך הוא לא ספר נסתר. ספר התנ״ך הוא ספר גלוי. הנהגת התנ״ך עובדת לפי שכר ועונש. אדם השחט, הוא נענש, אדם עושה תשובה, הוא מקבל איזשהו פיוס. אין פה תשובה של דוד. חוץ מלהגיד את המילה חטאתי, הוא לא עושה כלום. נכון? בוא, כאילו, תחזיר את בת שבע לזה שלה, הוא גם מתעקש להמשיך לחיות איתה. איך יכול להיות שהילד שנולד כתוצאה מהתקלות האלה, בסוף גם נתן בא ואוהב אותו וקורא לו ידידיה? זה לא מסתדר, זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני, בסדר? זה דבר נוסף. דבר נוסף שהוא קשה מאוד מפשוטו של מקרא, בעצם, נכון, אוריה אומר, אתה עשית בסתר ואני אעשה בגלוי. כלומר, הנחת העבודה היא שבעצם דוד הסתיר גם את לקיחת בת שבע וגם את ההיריון. אבל כשקוראים את הפסוקים, אז רואים שהיו המון אנשים שהיו מעורבים בסיפור עם בת שבע, נכון? הוא שולח וישלח דוד והוא דורש לאישה. אז כבר יש אנשים שמעורבים. אחרי זה עוד מלאכים ויקחה ותבוא אליה. אחר כך, ותאר האישה ותשלח ותגד אליה. אז יש כאן שליחים שכבר יודעים שהיא בהיריון. ואז דוד שולח אל יואב, שלח אליה. יש פה מיליון אנשים שמעורבים. ככה לא נראית הסתרה. אתם יודעים איך נראית הסתרה? אנחנו נראה בהמשך, אמנון ותמר. שאמנון אומר ל... איך קוראים לו? אבינדב? רע אמנון? ככה שם, לא? אה? יונדב, סליחה. יונדב, נכון? הוא אומר לאמנון, תקשיב, תבקש מתמר שתבוא אליך בארבע עיניים. שתברי לך לחם. ואז תעשה את כל מה שאתה רוצה. ככה. כן, או יהודה ותמר. ככה נראית הסתרה, אבל פה כל כך הרבה אנשים מעורבים, יואב והשליחים וזה, ככה נראית הסתרה. כאילו, אוקיי, הוצאנו את דוד שהוא לא חוטא בחטא פורמלי, אבל הוא כזה לא מודע לעצמו, ולא מודע מה הוא עושה, והכל כזה וזה, והוא מנסה להסתיר. דברים הזויים ש... בסדר? אז זאת עוד קושייה. וקושייה נוספת כתוב, כתוב, וישלח דוד ויאספה אל ביתו בתהיל לו לאישה, בתלד לו בן, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. לא הבנתי, מה זה? וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. ולא בעיני בני אדם? ולא בעיני השולחן ערוך? ולא בעיני... אז כאילו לא עבר על סעיף פורמלי, אבל זה זועק. זה משמע שזה דבר שרק הקדוש ברוך הוא רואה. קושייה נוספת, כמו שאמרנו, למה צריך משל? על חטא כל כך מפורש, כל כך עבה, כל כך גס, מי לא רואה אותו? מי לא רואה? אז זה קושיות בפרקים עצמם. אתה פשוט לא מבין איך זה מסתדר, איך זה, מה העניין פה, מה האירוע. קושייה נוספת שהיא לא חלק מה, היא לא חלק מה, מה, מהמקרא, אבל היא נקרא לזה קושייה אפריורית. אוקיי, נגיד שזה היה החטא וכזה. האם אדם כזה, אתם יודעים, כתוב בהלכה שאם אדם חטא, מנהיג ציבור חטא, אז אין גבול לתשובה. תשובה, גם רב לזר בן דורדיה חזר בתשובה וקראו לו רבי. אבל הוא לא יכול להיות איש ציבור. אומרים לו, יכבד ושב בביתך. זהו, זה במסכת תוריות, אני חושב, לא איפה זה. מה? אשר נשיא, יכבד ושב בביתך. אתה עכשיו כאילו, תשובה בתור אדם פרטי תעשה, אבל להיות מופת לרבים, מנהיג לרבים, מנהיג לזה, זה לא מתאים. תתנהג בתור אדם פרטי. אדם שעשה כאלה מעשים, בגד בלוחם שלו, לוחם שהלך להילחם בקרב, והוא לקח את אשתו, אז הוא עכשיו את כל הסעיפים הפורמליים, הוא סידר את זה שזה יתאים הלכתית. הוא יהיה המופת של עם ישראל, אנחנו נתפלל לדמותו כל שבת בהפטרה, נאמן אתה, זה נכון, על כיסו לא יושב זר, לא, כל תפילת 18, זה הדמות, זה המופת, זה עובר לכם בגרון, אתם מצליחים להעביר את הדבר הזה? זה לא מזעזע אתכם מה זה? עכשיו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוחה לו אם הוא לא עושה תשובה? איפה התשובה? איפה התשובה? מה היה בדיוק התשובה? מה היה? חוץ מלהגיד חטאתי, מה עשית? תראה את פעולה שעשית. הוא אומר חטאתי וחוטף אנשים, אבל הוא לא חוזר בתשובה לפי הדברים האלו. כן? אז יש פה, אני אומר, על השיטה הזאת קודם כל קשה מאוד מפשוטו של מקרא. קשה מאוד להגיד שזה היה נעשה בסתר. מלא אנשים מעורבים בזה. קשה מאוד להגיד שדוד עד כדי כך לא מודע לעצמו ברמות כאלה מטורפות, שהוא פשוט לא מבין מה קורה איתו, צריך לספר לו משל. וגם כשמספרים לו משל, הוא לא קולט, הוא אומר, כן, בן מוות, וכשנתן אומר לו, אתה איש, הוא נורא לא מופתע, ומה אתה מופתע, נשמה, כאילו, מה מפתיע אותך, מה לא ראית? כתוב שרק בעיני השם רע. משמע מן שאנחנו כאן, לא הבנו איזה, שיש כאן איזה. ולכן אלה הקושיות על השיטה הזאת, בין אם מהפסוק, מהפסוקים עצמם, בין אם זה מאיזשהו דברים מסביב. כתוצאה מהדבר הזה, כתוצאה מהקושיות האלו, יצאתי לחפש אפשרות אחרת. ועכשיו פשוט מה שצריך לעשות, זה לא הרבה הבדלים, כאילו בנתונים, זה פשוט, אני עדיין מתעקש, זה לקרוא את הפרק ברצינות, ולקרוא אותו גם בדייקנות, וגם לקרוא אותו בשפה התנכית שהוא נכתב, ולעשות ככה רגע ושנייה אחת, להתעלם רגע ממה שנכתב על ידי חכמים, לאורך כל הדורות וכו', ונסה רגע לקרוא את הפסוקים עצמם. וכשאנחנו קוראים את הפסוקים עצמם, עולה אפשרות. אני לא אומר, מישהו אמר לי, לא הבאת את הנוקאוט. התנ"ך זה לא נוקאוט, זה לא חוכמת התשבורת, מתמטיקה, שאני מבין נוסחה וזהו, כולם וזה. אני מעלה כאן אפשרות, לדעתי יש אפשרות סבירה, היא האפשרות בעיניי הכי סבירה, ומכיוון שכך, לאור גם העובדה שאנחנו, דוד המלך הוא אחד מהדמויות המרכזיות אצלנו, אז אולי אפילו יש חיוב לפרש את זה בכיוון הזה, כדי שהכל יסתדר, אבל בוא, אבל אני אומר עוד פעם. קודם כל, הרבה מאוד אנשים שאלו אותי, אבל אתה בסוף כן נשען על דברי חז"ל שהיא הייתה, כי אני רוצה לדבר שאנחנו קוראים את הפרק כפשוטו, אני רוצה לטעון, בלי שאני יודע כלום מדברי חז"ל, שום דבר, לא יודע, בלי שאני יודע כלום, כתוב בפרק שהיא גרושה, שהיא פנויה, כתוב, נכון? בוא נראה, אני מסכים לזה, בוא נראה. לא, יצחק... אז אני, אביאל שאל את זה שבוע שבר, אני עכשיו קורא את הפרק עוד פעם, בסדר? ויער אישה רוחצת מעל הגג, האישה תמת מרמות, ויער אישה, ויאמר, לא זאת, בת שבע בת אליעם, אשת אוריה אחיתי. אמרתי לכם שכאשר כתוב, אישה בת זה, זה אומר שהיא חזרה לרשות אביה, יפה. שואל רבי יצחק, וישלח דוד מלאכים ותבוא אליה, ותבוא אליה, וישכב עמה, ויתקשב בתומתה, ותשב אל ביתה. הנה דוגמה, תודה רבה על השאלה שלך. וזו דוגמה קלאסית לפער בינינו לבין התנ"ך. אצלנו, תבילה היא רק בהקשר של מקווה. אישה שטובלת, היא בעצם מחכה לבעלה. אבל בעולם של התנ"ך, אתה טובל כל הזמן, כי בלי קשר אם אתה נשוי או לא נשוי, אישה נידה, מטמה כלים, מטמה מדרס, מטמה מושב, ומי שהיא צדיקה וחסידה, כמו חבר שאוכל חולין בתארה, טובלת תומתה. עכשיו, למה זה חשוב לדוד לדעת שהיא מתקדשת מתומתה? כידוע לכם, זמן העיבור הוא ביד סמוך למקווה. דוד לוקח אותה, כי הוא מעוניין שהיא תהיה בהיריון. זה הסיפור, הוא לא מסתיר את זה. הוא שואל מי זאת, האם היא פנויה? הוא אומר, כן, היא פנויה. היא גם הייתה פעם נשואה והיא גרושה, זה כתוב. עכשיו, לצורך העניין, לא אכפת לי למה היא גרושה. האם זה בגלל שהוא כותב בזה? זה לא מעניין, זה לא רק, היא גרושה. לדעתי היא גרושה כי היה לה בעל מאוד מאוד לא טוב, והיא שמחה להתפטר ממנו, בסדר? אני בכוונה גם לא, אני אגיד את זה אולי בסוף השיעור, מה חזל אומרים על אוריה החיטי, מאיפה הוא הגיע, מאיכן הוא זה, אני יכול להגיד לכם את זה, אבל אני לא צריך את זה, חזל אומרים שאוריה החיטי, אולי בכל אופן, נגיד את זה בתור משפט וחצי, אתם זוכרים את הקרב הגדול שגוליית הציע? מה גוליית הציע? רבי יוסף חיים.
אחד מול אחד.
מה היה בסוף, כשדוד בא להילחם? כמה היה? לא, היה אחד מול אחד, אני שואל. לא, מה היה? שתיים מול אחד. עכשיו, אתה מבין שבקרב... אביעד, נו, תחזור בתשובה מהר. אתה יודע תנ"ך. נו, גוליית מגיע, ומי הולך לידו? נושא הכלים, נושא הצינה הולך לפניו. עכשיו, אחד על אחד או שתיים מול אחד, או, הלו, זה פי שתיים. כלומר, גוליית רימה, וכשדוד בא להילחם, הוא אומר, אוקיי, אני אחד מול אחד, אבל בינתיים הוא ילך מאחוריי ויהרג אותי. חז"ל אומרים שהאחד הנוסף הזה היה אוריה החיתי. ודוד היה צריך לשחד אותו כדי ש... לא השתתף בקרב, והשיחוד היה, נאפשר לך להיכנס לעם ישראל. אבל בן אדם הזה הגיע משדה פלישתים. עכשיו, אני לא, בכוונה לא אמרתי את זה, כי זה לא מעניין אותי. היא גרושה, וזה כתוב. לא רלוונטי מבחינתי מאיפה היא גרושה. מה? אני חוזר עוד פעם. בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. כשאומרים על אישה, בת, הכוונה היא, אני אוכיח את זה עוד רגע זה, שהיא חזרה לרשות אביה. הייתה אשת אוריה, אחרי זה היא מתקדשת מתומתה, כלומר, היא ראויה לעיבור. היא פנויה, היא לא בהיריון מהניסויים הקודמים שלה, הכל כשר, הכל גלט, הכל רשמי, הכל... שנייה, אנחנו נתקדם, נגיע. וישלח דוד מלאכים, כולם יודעים מזה, ויקחיה, ותבוא אליה, וישכב עמה, והיא מתקדשת מתומתה ותשוב אל ביתה. כלומר, איפה היא גרה? היא לא גרה בבית עם אוריה, היא גרה בבית שלו, היא חזרה לבית אביה, כן? יפה. ותר, האישה, היא בהיריון וכו'. ואז הסברנו את הדבר הזה, שדוד שולח אל יואב, ושלח אליי את אוריה החיתי, והסברנו את זה בטוב טעם, למה? הסברנו את זה גם היום, הלכתית, יש הבדל בין אישה גרושה שעדיין לא התחתנה, לבין אישה גרושה שכבר התחתנה. אישה גרושה שעדיין לא התחתנה, היא אישה שפוטנציאלית יכולה עוד לחזור לבעלה הקודם, ויש בזה גם אפילו מצווה. כלומר, זה לא זיקת איבום, אבל יש פה איזו זיקה מסוימת. אחרי שהתחתנה, אנחנו רוצים עוד הרחקה נוספת. ולכן דוד קורא לאוריה, אומר לו, אדוני, אשתך, שפעם הייתה אשתך, אני כרגע התחתנתי איתה, היא גם בהיריון, אני אבקש ממך ללכת ולקחת את החפצים.
להזדקות.
ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. עכשיו תראו, רשי כאן אומר, רחץ רגליך, לשון נקייה לתשמיש. כאילו, מי שסובר את הפירוש הראשון, אומר, דוד אומר לאוריה, למה דוד צריך לרמוז לאוריה? אם דוד אומר לו, אוקיי, אז תגיד לו מפורט. אבל הסברנו, ולא הבאנו את הראייה הזאת מקודם, אני מזכיר לכם שכשאביגיל, דוד שולח אליה לקחת אותה לאישה, מה אביגיל אומרת לדוד? היא אומרת לו, מה? לא, לא, אחרי שכבר נבל מת, אז היא אומרת לו, אחרי שהוא מת, ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמור, דוד, שלחנו אלייך לקחתך לא לאישה, ותקום ותשתחו אפיים ארצה ותאמר, הנה עמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. כלומר, ביטוי לאישה שהיא נשואה למישהו, מלאכות שאישה עושה לבעלה, שהיא רוחצת את, כאילו, היא אומרת את זה בדרך הפלגה, הלוואי שהזכה לרחוץ את רגלי דוד המלך בתור אשתו. כן, זה, אז ככה היה מערכות היחסים, אולי היום זה אחרת, אולי היום זה אפילו הפוך, אבל בסדר, אז זה ממש ביטוי. כשדוד אומר לאוריה, אפשר להגיד, לרחוץ רגליך, לך תשכב עם אשתך. אפשר להגיד, אבל זה לא כתוב. מה שכתוב, זה לך תרחץ את רגליך. תרחץ את רגליך, הכוונה, תבוא לבית, ומולה תעשה פעולה שבה אתה מודה, מסכים, מקבל, מאשר, שזהו, אתה יותר לא תפנה אליה, שלא דרכי. אתם יודעים, זה בעיות שקורות גם עד היום. יש גרוש ברקע, והאישה כבר התחתנה, והוא מדבר עם הילדים מאחורי הגב, ופונה אליה, יש את איש. אז דוד אמר לו, בוא, כאילו, רק לסגור את הפינה הזאת. ברגע הזה, אוריה, שכבר עמדנו על האופי הבעייתי, לפחות מכאן הוא הגיע, אבל עוד פעם, גם לי הדבר הזה, מתמרד. זה נקרא להוציא לעז על בת ישראל. את עדיין נשת איש. אתם לא מכירים את הדבר הזה גם מהיום? שגרוש אומר, לא, היא לא התגרשה, הגט היה פסול. והיא התחתנה, והיא זה, כן, אני מכיר סיפורים גם היום. לא, אני לא התכוונתי באמת לגרש אותה, זה לא השם שלי באמת, היא עדיין נשואה לי, אסור לה להתחתן, מתחיל להרער. לא מזמן היה ב... מה דיברנו? זה שיעור אחר, כן, זה לא השיעור הזה. זה השיעור אחר. אז... אבל יש מלא מקרים שהגרוש אומר, לא, אני לא נתתי גט, אני לא התכוונתי, הכריחו אותי, היא לא גרושה, התחתנה, ילדים המזרים מתחיל להוציא עליה לעז. הוא גם הוציא לעז עליה, וגם הוציא לעז על דוד, ואני אומר עוד פעם, אני מתעקש. מי ששם את המילים, את הטיעון, אתה אמרת ללכת לשכב עם אשתי, זה לא דוד, זה אוריה. ואנחנו, בתמימותנו, קיבלנו את הדברים שאוריה אמר כאמת מוחלטת, שכאילו דוד אמר, אבל זו קפיצה לוגית מאוד מאוד גדולה. דוד מעולם לא אמר את הדבר הזה, כמו שהראיתי לכם. הכל... טוב, מכיוון שכך, והוא מורד במלכות, שגם זה די כתוב במפורש, נכון? אדוני יואב, ולא אתה אדון שלי, חייך וחי נפשך, אם יעשה את הדבר הזה, לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, כן, שזה דברים שדוד מעולם לא אמר, אז בעצם אוריה כאילו בעצם הולך על הראש של דוד, יכול להיות שהוא גם מנצל פה אולי את חולשת דוד לקראת סוף ימיו, אבל לא ברור מה זה, יכול להיות שהוא מתכנן, אולי יואב אפילו השתעשע באיזה אפשרות למרוד בדוד, כמו שקרה אחר כך במרד אבשלום. ברגע הזה, אוריה הוא מורד במלכות, וכאן דוד היה צריך לעצור את הכל, ולקחת את אוריה לסנהדרין, ולפרוס את הראיות, ולהגיד, האדם הזה הוא גם מוריד המלכות. הוא גם מוציא לעז על בת ישראל ועוד ועוד. אבל דוד בוחר לרחם על אוריה, להגיד לו, בכל אופן אתה נלחמת וכל הדברים האלו, אני נותן לך את האפשרות למות בקרב. למות בקרב, כגיבור, תקבל הלוויה ממלכתית. עושים דברים כאלו.
אה, איך אתה מבין שרוחץ רגליך זה תקפל את הציוד שלך?
הרגע, אני הסברתי. רחיצת רגליים אלו אחת מהמלאכות שאישה עושה לבעלה.
שהוא עושה את זה לעצמו.
בדיוק, כן.
אתה כבר
בלי ידיע. בדיוק. זה מקביל ללך, היום היית אומר, לך לבית ותוציא משם את כמה חולצות שנשארו לך. זהו, אתה יותר לא... עכשיו, בהחלט ניתן להבין שאוריה פינטז, כמו שהרבה גרושים מפנטזים, שיום אחד הוא עוד יחזור לאשתו, אבל היא לא מעוניינת בו בכלל. היא לא רוצה אותו. ואז דוד כותב ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, אני אומר עוד פעם, עוד שנייה, רק אני אסיים, ואז אני בעצמי אקשה על עצמי גם. נגיד שאתה רוצה לדוד להרוג את אוריה בשדה הקרב, אז אתה שולח את זה עם אוריה. חסר לך מי לשלוח. שלח את זה מישהו, תגיד אוריה, אתה תחזור לשדה הקרב, ותשלח עם מישהו אחר. הוא שולח עם אוריה, כלומר, לדעתי, הוא יהיה ידע מזה. הוא אומר, תשמע, אני יכול להביא אותך לבית דין ולסנהדרין, להרוג אותך כבוגד. אבל אני אתן לך את האפשרות. לזה כך, תביא את זה ליואב, וזה, אין לי אוריה לאן לברוח. מגד לא יכול, נגיד שהוא היה מגד, הוא לא יכול לברוח, הוא לא יכול להיעלם, אין לו, כולם יודעים מי הוא. ואוריה
נופל.
מה? כי הוא לא רוצה, הוא מנסה לערער את הגירושין האלו. כן, אני לא מעוניין שתתחתן איתה. ודוד אומר, אבל הכל נעשה כחוק, כדת, כדין, חופה וקידושין, ברבים, הכל מתועד, לא הסתרתי שום דבר. זה כמו גרוש היום, שממרר את החיים, אני אומר לך, אני מכיר מלא מקרים כאלה, יותר מדי מקרים כאלה, של גרוש, שממרר את החיים לאשתו, כי הוא לא רוצה שהיא תתחתן עם מישהו אחר. אז הוא ממשיך להגיד לה, ואם יש ילדים בדרך, אז הוא אומר, כן, זה הילד שלי, הוא מתחיל לחרב להם את החיים, כן? אז זה מה שאוריה עושה. כלומר, זה בסדר. עכשיו, מבחינת דוד, דוד בודק את עצמו, אומר, האם עשיתי משהו לא בסדר? התחתנתי איתה, הכל בסדר. הנביא אמר לי שאני צריך להוליד ילד. אז אני חותר לדבר הזה, והוא גם אמר לי איך יקראו לו. מה, מה?
איך הוא נעשה אותה? אישה, אישה, דוד.
מה
זאת אומרת,
איך? מה השאלה?
לא מציין שהוא נשא אותה לאישה.
כתוב, וישלח דוד מלאכי, עוד פעם את השם רק, דוד?
ישראל.
ישראל, ישראל. גם פה אנחנו צריכים לקרוא את השפה התנכית היטב. וישלח דוד מלאכים ויקחיה. מה זה ויקחיה בלשון התנך?
נישואין.
ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, ותהר. ככה הדברים נראים בקדת משה וישראל. חתונה, כן, ויקחיה, כן, חתונה, זה כתוב ויקחיה. מה אתה רוצה שכתוב? נישואין זה מילה של חכמים. בתורה, כן, גמר כיחה כיחה, מאיפה? זה לשון החכמים. כתוב נשואה ויקחיה. אבל אנחנו לא קוראים את זה, כי אנחנו כבר, השפה התנכית והמציאות התנכית רחוקה מאיתם. טוב? אני לא רוצה הפירוש היחידי, אני רק אומר שזה פירוש אפשרי. והוא לא רק שהוא אפשרי, אלא הוא, מבין כל האפשרות של ויקחיה, זאת האפשרות הכי סבירה, כי בדרך כלל, ליקוחין יש לך בה. זה יפה. טוב, עכשיו אני רגע מסיים את מסיים רגע את המיילך, מה שנקרא. אני עוד צריך להקשות על עצמי, יש לי גם, זה לא שכל הפירוש פה הוא חלק. אבל דוד בודק את עצמו, האם עשיתי משהו לא בסדר? דוד אומר, אני נותן לעצמי ציון מאוד גבוה. מימשתי את ציווי הנביא, זה בעצם ציווי, להתחתן עם עוד אישה ולהוליד ממנה בן. הבן הזה, יש לו שם, שלמה, הוא נולד, מצוין. הכל היה, כדת משה, אולי אפילו מגיע לי ציון שלקחתי גרושה, המלך אולי עוזר. לא, לקחתי גרושה, זה לא הפריע לי שהיא גרושה, כל הכבוד, זה. הייתה פנויה, כלומר, גרושה, הייתה זה, לא הייתה, הכל היה גלל, הכל היה ברבים, כולם ידעו וכל זה. אוריה, הגרוש הקודם שלה, בחוצפתו, בתעוזתו, גם התחצף כלפיי גם זה. אבל אני הייתי גם נחמד גם כלפי אוריה, לא רציתי לערער עכשיו, מה שנקרא, לראות לו בגב, כמו בוגד וכל זה. קיבלתי גם אותו, בכל אופן יש לו זכויות, בכל אופן הוא נלחם. הוא עבר את הקווים, הוא היה זה, עוד פעם אני משתמש כאן בדברי חיים, אבל גם בלי זה, ניתן לו את הדבר הזה יחד עם יואב. ולכן כתוב בסוף, בירה הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. כזה שאומר דוד, יש כאן משהו שלא עלית עליו. מה לא עלית עליו? אתם יודעים, וזה מה שדיברנו, שבחטא, בחטא הקודם שעשינו, שזה חטא של כאילו בן אדם לחברו, כאילו הכי בוטה, בגידה של מלך בחיילים שלו וכל הדברים האלה. אבל בחטא של חילול השם, הזכרנו בשבוע, בפעם הקודמת, שחילול השם יש לו, לחטא הזה יש לו שני פרמטרים שהם שונים מחטא רגיל. קודם כל, חילול השם הוא יחסי. הוא יחסי. אצל רבי יוחנן, חילול השם זה שהוא הולך 400 בתורה בלי תפילין. זה לא, תגיד לי מה זה חילול השם, אני אמנע. זה יחסי. אז ביחס למה שמצופה מדוד המלך, יכול מאוד להיות שמה שעשית הוא חילול השם. ודבר שני, חילול השם לא תלוי בך, אלא בתלוי מה שמספרים עליך. ולכן אנחנו מתפללים שלא יתחלל שמך על ידינו. בסדר? לא תלוי מה עשית, יכול להיות שהכל בסדר, אבל מה שמספרים עליך הוא לא מה שעשית, וזה יהיה חילול השם. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, מכיוון שאוריה זרק פצצה, וטען טענה שאתה לא עשית, ולא התכוונת ולא דיברת, שאתה שלחת אותו לבת שבע כזה, היית חייב לעצור כאן ולהגיד, חבר'ה, עצור, 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 אני שם את הכל, בסנהדרין, הכל גלוי. הכל גלוי. מכיוון שלא עשית את זה, הסיפור הזה הלך והתנפח. ועכשיו, מה מספרים עליך שעשית? אתם יודעים מה מספרים לך שעשית?
יש את איש.
לא, לא יש את איש. את מה שתיארתי לכם בתור החטא הראשון. זה מה שמספרים על דוד. לא, כאילו כל ההבדל זה שאני טוען שמה שדוד עשה, כן, אני טוען שהחטא שאומרים פה שהוא עשה, זה לא מה שהוא עשה, אלא זה מה שמספרים שהוא עשה. אבל זה מספיק כדי שיחידו לשם. דוד לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. הוא עשה, כמו שאמרתי לכם, הכל כתוב. אבל אוריה, היה לו מספיק זמן כדי להשאיר פצצה שתתפוצץ אחריו ולספר לכולם, עכשיו לך תוך שני לך אחות, שדוד קרא לו, ודוד הכניס את ההיריון, ואז הוא לא היה לו נעים, ואז הוא... וכל הדברים האלו. והפתרון לדבר כזה מהו? פתרון לדבר כזה הוא, תביא את הדברים למערכת שאחראית ואמונה לדברי, בסנהדרין, יש ראיות, יש חקירה, יש דרישה, הכל פומבי, תביא את זה. ולכן הפסוק בספר מלאכים שמדבר על המלך אביה, אומר שהוא לא היה ישר כלבב דוד אביו, שעשה מלא דברים רק בדבר אוריה החיתי. הוא נועץ את החטא רק בדבר אוריה החיתי. ולכן, ויראה הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני, רק בעיני השם, כי זה חילול השם. דוד אומר, אני הייתי בסדר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יודע לאן הדברים האלה הולכים, אתה לא יודע, כבר, אתה לא יודע מה מספרים עליך. ולכן, כשנתן בא לספר לדוד את המשל, דוד באמת לא קולט שזהו, כי מבחינתו הוא היה בסדר גמור. וכמו שאמרתי לכם, את ההערה בעיניי הנפלאה של הרמדן, הוא בטוח שמספרים את הסיפור שלו. הוא האיש הרש והנקלה, הוא האיש הרש. שאול הוא העשיר, הכבשה הזאת, מיכל שנלקחה ממנו, אחרי שמירב נלקחה ממנו, והאלך זה פלטי בן לאיש. זה משהו בטוח, הוא אומר, מצוין, אחרי שסגרתי את המעגל והתחתנתי עם בת שבע, עוד באים להגיד לי, תקשיב, הנה, בוא נוציא את צדקתך לאור, ולכן הוא אומר, בן מוות האיש ההוא, הכוונה, אולי זאת אחת הסיבות, שבגללם שאול מת. ואז נתן מפיל את הפצצה על הראש של דוד, אומר לו, תקשיב, זה אתה. ותבינו כמה תירוצים היו לדוד להגיד, זה מה פתאום, זה לא דומה. מה אתה משווה? מה פתאום אני? שאול רימה אותי, שאול הבטיח לי ואפר, שאול הזה, ואני, הכל היה זה. לדוד היה 1001 תירוצים להגיד, למה זה לא הוא? אבל הוא אומר, חטאתי. הבנתי את הטעות. כן, הבנתי את הטעות שלי. עכשיו, אין לו מה לשוב בתשובה, כי מה הוא יתקן עכשיו? השד יצא מהבקבוק. את הכל הרי הוא עשה בסדר. הסיפור שמסופר עליו הוא לא בסדר. איך תתקן סיפור? אין לו איך, אין לו מה עכשיו. אלא הוא הולך לשאת בתוצאות של המעשה, של הסיפור שמספרים עליו. זה בעצם יהיה העונש. בסדר? עכשיו, זו הסיבה שדוד מתפלל על הילד, למה שהילד הזה ימות? למה כאילו, מה הוא, הכל, צריך לטפל בראש המרע, אבל, וזו הסיבה שהוא ממשיך לחיות עם בת שבע, ממשיך להוליד ממנה ילדים. אגב, באמת, למה הילד הזה מת? למה הוא מת? מה? לפי הפירוש שלי. חלילה להגיד את זה, כן? לפי הפירוש שלי, הוא מת בגלל שמראש הוא נולד כדי למלא תפקיד השליחות, להיות המלך. אבל בסיטואציה שנוצרה, ובסיפורים שמספרים על הילד הזה, לא היה לו שום אפשרות למלא את השליחות שלו, אז כאילו הוא איבד את סיבת החיים שלו. זה קצת מזכיר, זה קצת, או אפילו הרבה מזכיר, יש שאלה, למה מת הילד של האישה השונמית? נכון? בפרק הזה. אלישע בא, מבטיח לבן, פתאום הוא מת. למה הוא מת? לא שואלים את זה, למה הוא מת? ואז היא הולכת לאלישע, שאלתי בן מת אדוני, לא תשלה אותי וכו'. והתשובה היא שאלישע כאילו אומר לה, קשיבי, לא היה לך ילדים, ואני נתתי לך בן, נתתי לך מתנה. הבן הזה, היית צריך לשלוח אותו אליי, שהוא יהיה נביא. לא נתתי לך בן כדי שיהיה קוצר. בסדר? כאילו, קיבלת מתנה חריגה, כמו שעשתה חנה, שהיא קיבלה מתנה חריגה, ואם הוא הולך להיות קוצר, הוא כאילו איבד את סיבת הקיום שלו, אז הוא מת. ואז, אחרי שהוא מחיה אותו, באמת הילד הזה, חזל אומרים שזה חבקוק הנביא. אז אני אומר, זה אפשרות אחת. כאילו הילד הזה מת, כי בעצם הוא לא יוכל למלא את השליחות שלו. טוב, מה קשה על השיטה שאני אומר? קודם כל מה שקשה זה שהתרגלנו לראות את הדברים בצורה אחרת. זה דבר אחד, זה כמו אדם שרגיל לראות תמונה מסוימת בצורה מסוימת, ואומרים, תקשיב, תהפוך את התמונה, או תסתכל, תראה, זה קשה לנו. דבר אחד. דבר שני, באמת, אף אחד לא אומר את זה. כל הפרשנים אומרים אחרת, זה קשייה. דבר שלישי, יש פסוק שהוא קשה לשיטה שלי, אני רוצה לפרש אותו. הפסוק שקשה הוא, ובזה באמת הייתה עליי ביקורת למה לא התייחסתי לפסוק הזה, אז הנה אני מתייחס אליו כעת. הפסוק שקשה הוא הפסוק הבא. אחרי שבפסוק קפה, אחרי שמודיעים לדוד שאוריה מת, אז כתוב ויאמר דוד אל המלאך, כי תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וכזה תאכל החרב, החזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותעידו לאישה, ותלד לו בן, ויראה הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. איך כתוב כאן, אתה אומר, אני כמובן טוען שהיא לא זה, ופה כתוב, אשת אוריה, מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שהפסוק הזה קשה לכולי אלמה. כן, אז זה קושייה על מה שאני אומר. רק אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, זה קשה גם על הפירוש הראשון. כי הרגע לפי הפירוש הראשון, פורמלית היא הייתה גרושה, נכון? אז מה, למה כתוב כאן, פורמלית היא גרושה? אז אפשר להגיד, כן, הפסוק הזה מתאר את ההוויה הלא פורמלית. אני רוצה לטעון, הפסוק הזה באמת הוא מאתגר, אני רוצה לטעון שהפסוק הזה הוא מיד אחרי שאוריה מת, אנחנו פוגשים את הנזק, את הסיפור שהוא סיפר. בסדר? כלומר, זה הפסוק שמתאר איך העולם רואה את זה. באמת, בת שבע היא אשתה של דוד. ובאמת, הוא בהיריון וכל הדברים האלה, אבל העולם ככה רואה את זה. היא באמת יכול להיות שהיא ספדה לו, אחרי הכל היא הייתה נשואה לו, ולא כתוב שהיה להם ילדים. אבל יכול להיות שהיא בתור איזה מחוות הכרת הטוב, היא גם לא, באותו שבוע היא לא יצאה מהבית, בסדר? אבל איך מספרים את זה? מספרים אשת אוריה, זה כאילו, ככה הדברים נראים. כלומר, התנ"ך שם לנו מול העיניים את הטעות של דוד, תראה לאן זה הולך. רבותיי, אלה שני הפירושים. הבוחר יבחר, מי שנוח לו להישאר עם הפירוש הראשון, ולהמשיך להתפדל לדוד המלך, איך שהוא עשה, אז אני מאחל לו בהצלחה. אני נתתי כאן, אני חושב, אפשרות רצינית, משמעותית. מה אתה אומר? יפה מאוד. בכל אופן, אני רוצה לגייס מישהו אחד לטובתי, כי אני מעביר את השיעור וזה לא אובייקטיבי. מישהו אחד, חשוב מאוד, שהוא גם נוגע בדבר, אבל הוא גם ראייה חזקה לשיטתי, ולמישהו הזה קוראים, דוד המלך בעצמו. איפה? בתהילים. בואו נראה את תהילים נון א'. כאילו תהילים נון א' זה פרק שדוד אומר אותו אחרי. הוא חוזר בתשובה, אף אחד לא מכריח אותו, הוא גם כותב את זה לעצמו, לצורך העניין, אחרי שדוד מת, מצאו את הפתקים שלו והוציאו את זה לרבים. הוא לא מחויב פה לאף אחד, זה לא חלק מספרי הנבואה ששמואל הנביא עבר עליהם וצריך לחתום בסוף. זה פרק אישי של דוד המלך. למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחי פשעי. הרב כבסני מאבוני ומחטתי תארני. כי פשעי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, רק אני יודע מה חטאתי. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. אתם שמעתם דבר כזה? איפה אוריה? מה, לא חטאת לאוריה? לוחם שבגדת בו ולקחת את אשתו מאחורי הגב ושלחת אותו למות? לא, 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 כלום. אמרנו, רק בדבר אוריה החיתי, חזל אומרים, בדבר אוריה החיתי, שהיית צריך לדון אותו בסנהדרין ולא דנת. לך לבדך חטאתי, זה חילול השם. עשיתי חילול השם, וזה הטרגדיה, שחילול השם יכול לקרות גם בלי כוונה. או גם אם היית בסדר ב-100%, אבל המעשים שלך לא הובנו כיאות, זה חילול השם. ואגב, כתוצאה, זה לא אגב, אנחנו נראה את זה, העונש של דוד הוא שהחילול השם הזה, הוא מדליק אצל כל האנשים המושחתים את הלגיטימציה להיות מושחתים. מה שדוד לא התכוון, אמנון ינוס את אמר, ואחרי זה אבשלום אחרי זה יהרוג את אמנון. כל האנשים שיש להם נטיות שפלות, בנפש, כתוצאה מהמעשה שמספרים על דוד, יקבלו לגיטימציה. אז הוא יקבל את העונש שלו. אבל זה לא בגלל מה שהוא עשה. זה בגלל העובדה שזה מה שמספרים עליו שהוא עשה. הוא עשה, ולכן זה באמת, ההודעה של דוד בדבר הזה היא דרמטית. היה לדוד 1001 תירוצים להגיד, מה אתה רוצה ממני? הכל היה בסדר. מה, כי הייתי קצת נחמד לאוריה? בסדר, אז בגלל זה צריך להתפוצץ עליי? כן. וכשדוד אומר, חטאתי, מקבל את האחריות המלאה, אומר, אני מבין את הטעות שלי. אני גם מבין את זה בכלל, אני הולך לשלם קדימה. בסדר? זו הגדולה שלו, ולכן מיד, לא, הוא לא צריך לעשות כלום חוץ מלהודות. אין לו באמת מה לתקן. יש לו עכשיו מה לשרוד את כל האנשים שיגיעו אליו, אבל המלאכה הגדולה היא להודות בטעות, ולכן מיד שהוא אומר חטאתי, נתן אומר לו גם, הקדוש ברוך הוא, השם הביא חטאך לא תמות, כי זה הדיון, האם הוא בכלל יכיר בעובדה, כי את המשל כמו שראינו, הוא פירש לכיוון אחר לגמרי, הוא אומר, זה לא אני, זה שאול עשה לי. אתה עשית מה ששאול עשה לך, אתה עשית לאחרים עכשיו. לפחות ככה אומרים עליך. ולכן הוא אומר כאן, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך, תצדקה בשופטיך, הן בעוון חוללתי וחטאתי חמת נעימי, הן אמת חפצת בטוחות. טוחות זה כליות. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, דוד אומר, אני מבין, הקדוש ברוך הוא שאתה מבקש ממני משהו שהוא יהיה אמיתי לגמרי, ואי אפשר יהיה גם להגיד עליו שהוא לא אמיתי. ובסתום חוכמת הודיעני, תחתני באזור, ותרנן וכו', תשמיע עשו משמחה, תגן עוד דקיתה, אסתר פניך וכו' וכו'. לב טהור בא לי אלוהים, לב טהור להבחין ברוח נכון וכו'. ואז, מה הוא אומר? השיב אלי שם אישך ורוח נדיבת יזמחני. הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישוב. אני שואל אתכם, לפי הפירוש הראשון, מישהו מכם מעוניין להיות תלמיד של דוד? עושה לכם חשק? להיות תלמיד של דוד, של ה... אתה אומר, כן, כן, וואלה, אני תלמיד שלך, גם אני אבגוד בלוחמים, ואחרי זה אני אגיד חטאתי והכל לזה. מה זה הדבר הזה? אבל אם דוד מלמד אותנו שלמרות אלף ואחד תירוצים שהוא יכול לתת, הוא לקח אחריות, אז כן, אז הוא מלמד הרבה מאוד קדימה, במיוחד מנהיגים, דיברנו על זה מקודם, זה חטא של מלאכים, החטא הדבר הזה. כן, השם שפתה תפתח וכו', כי לא תחבוד זבח ויתנה, עולה לא תרצה, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, דוד שבור, אומר, אני כל מה שרציתי לקדש שם שמיים, ויצא לי הפוך, איזה טעות. והטיבה וכו', אז תחפוז וכן על זה הדרך. אלה הפירושים, הבוחר יבחר, זה לא משנה מה בחרתם, זה לא יפריע לנו לראות את הפרקים בהמשך וללמוד אותם. אני חושב שהפירוש שהצענו הוא גם קשור לפשוטו של מקרא. אין פה נוקאוט, זה לא איזה משהו זה. בהחלט פרשנים אחרים הולכים בדרך אחרת, אבל כשקוראים את הקריאה, את הפרק קריאה מדוקדקת ומנסים להבין כל פסוק, אז זאת התמונה שמצטיירת. אגב, אני חושב שמבין שתי האפשרויות, להפוך את דוד לרשע או להפוך את אוריה לרשע, נראה לי יותר הגיוני שאוריה הוא הבעיה שם ולא דוד. לפחות ככה עם ישראל החליט, אבל אני אומר עוד פעם, זה הכל מתוך הפרקים עצמם, ואת ההמשך נראה בעזרת השם, לא בשבוע הבא שזה עדיין חופש חנוכה, אלא בעוד שבועיים, חזקו ואימצו.